שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
אנחנו כאן בחיים חדשים מדברים על מערכות יחסים, והיום נרצה להתבונן במערכת יחסים מיוחדת מאוד בין הציבור לבין ההנהגה שלו, בין אם זה כאן בישראל או בכל מקום אחר בעולם. אנחנו רואים שמשנה לשנה נעשה נתק גדול יותר ויותר בין הציבור לבין מנהיגיו. ננסה להבין את המערכת הזאת ואיך אפשר לקחת אותה למקום טוב יותר, כי בסופו של דבר היא משפיעה על החיים של כל אחד מאיתנו, על החיים של הילדים שלנו, על החוסן הלאומי שלנו ועל כל מה שמשתמע מכך. יעל, בואי תפתחי בבקשה את הנושא.
אז בין, באמת ההרגשה ברחוב היא ששני החלקים האלה הולכים ומתרחקים, שמתחיל להיות נתק, שממשיך להיות נתק, בין הציבור לבין ההנהגה שלנו. אנחנו בוחרים מנהיגים, ואותם מנהיגים באמת מאוד מאוד מתייחסים אלינו בתשומת לב רבה בתקופת הבחירות, אבל מיד לאחר מכן כל הסיפור הזה נעלם ומתחילה התרחקות מאוד 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 גדולה. זה מאוד מוזר, כי דווקא אנחנו עכשיו בתקופה שכן יש טכנולוגיה שמאפשרת איזשהו סוג של קשר, לכל נציג ציבור יש פייסבוק, כל היום עושים סקרי דעת קהל כדי לנתב את המהלכים, ועם כל עם כל המעטפת התקשורתית הזאת, התחושה היא שהנתק הולך ומתעצם. בעבר, למשל, ראשי ממשלה היו עושים יום של סיור ברחבי הארץ, כדי לבדוק מה קורה עם לבקר את האנשים ולראות מה קורה. עם השנים הייתה פשוט בעיה ביטחונית, ולא יכלו להמשיך ולאפשר את זה. והם היו צריכים להתחיל ולמצוא באמת פתרונות אחרים. יש כאלה שמצאו, יש כאלה שוויתרו, ואפילו מספרים על זה, שחל באמת ניתוק, שברגע שאתה מגיע לאיזושהי עמדה מסוימת, פתאום משהו קורה לך, ואתה מתחיל להתנתק, גם אם לפני כן היית מאוד מאוד, מאוד, מאוד מחובר. אם בתוכנית הקודמת שלנו, דיברנו על לאן מנהיג מוביל את העם, היום אנחנו רוצים להתמקד בקשר הזה, שבין העם לבין המנהיגים שלו, ואתה בתור מומחה למערכות יחסים ולחיבור, אנחנו ממש רוצים שתעזור לנו לנתח את המערכת הזאת, שיש בה שני צדדים שצריכים, או שהיינו מאוד רוצים, שהם ידעו להסתדר ולהסתדר טוב. והייתי רוצה באמת לפתוח בשאלה של מה לדעתך מאפיין היום את מערכת היחסים בין העם לבין ההנהגה. איזה סוג של קשר קיים היום?
זה באמת קשה להגיד איזה סוג קשר קיים. כדי לבחור באיזה מנהיג, גם עם, גם מנהיג, הם צריכים להיות מלובנים היטב מה הם רוצים, לאן אפשר להגיע, על ידי איזה אמצעים, מה מידת הכושר של המנהיג שיקח את העם, האם העם מבין את זה, ומוכן ללכת אחרי מנהיג, או לפחות איזשהו חלק גדול. למה העם פתאום מפולג לפי כמה קבוצות, שכל אחד מעדיף את המנהיג משלו. האם זה מצב שקיים בכלל בטבע וצריך להיות קיים בחברה האנושית? אנחנו רואים שאצל חיות יש מלך. זהו. יש הראשון בלהקה, והוא הקובע הכל, והכל שייך לו, תחתיו. אותו דבר גם כן היו בשבטים הקדמוניים, גם עד היום יש לנו את זה, איזה שייך, איזה מנהיג שם, אבא, לא יודע איך לקרוא לזה.
ראש השבט, כן.
כן, ראש וזהו. וככה זה בכל העמים, בכל הדורות. אחר כך היה מלך, קינג, שזהו, מה שהוא אומר זה, זה, זה אמת, זה נכון. זה לא חשוב כמה שזה נראה או לא נראה, זה כך צריך להיות. הוא כשליח של הכוח עליון, כאן על פני אדמה. זאת אומרת, יש איזשהו סטנדרט, לבל, איזה נתון, שכלפיו כולם מתיישרים. מכולם מתיישרים כלפיו. ואז אין לנו בעיה עם היחסים כאלו, כאלו, כאלו. מי שלא ביחסים כאלו, אז מורידים לו את הראש, והכל, והכל מתנהג כמו שצריך. והבעיה היא שהאגו של האדם גודל, 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 מדור לדור, וכבר מתחיל העניין הזה של המלוכה להתשתש. זה יכול להיות לא מלך, זה יכול להיות חכם. גם כן. כן. כמו שהיו אצלנו סנהדריה, כן, כן, אבל בכל זאת, מה שהם אמרו, באו חכמים ואמרו, וקבעו. זהו. אין, הם כמו כוח עליון. הם יודעים מה קורה בעולם, הם יודעים את החומר עליון, חומר התחתון, יודעים כוחות הטבע, הם קובעים שככה זה. זה, זה מה שדרכם הכוח העליון מוסר לנו את, את המסר הזה. זאת אומרת, צריך להיות איזה ראש בעם, בחברה, שהוא קשור עם כוח עליון. שעל זה אף אחד לא פותח פה. זהו. אבל, כש... באומות העולם, התחילו להתפתח דתות ואמונות וכיוונים למיניהם, כן? וויכוחים ביניהם, בין כל הגישות האלו. אצל נוצרים מלחמות דת, אצל מוסלמים גם כן היה, אצל יהודים גם כן היה, אבל שם גם כן, גם בין הזרמים וגם בתוך. זה הביא לחולשה גדולה לאדם, שהוא הפסיק להאמין שיש בעולם שלנו נציג של כוח עליון. ואם כן, אז יש הרבה דעות, ואז הקהל מתחלק לכמה פלגים, וחלק הזה הולך אחרי מנהיג הזה, וחלק אחרי מנהיג הזה, וחלק אחרי מנהיג הזה, וגם מתחילות להיות המלחמה והתקוטטות בין הפלגים ובין המנהיגים ובין חלקי העם, ומה זה קורה אפילו במשפחות, שאבא לכאן ואמא לכאן, וילדים לא יודעים מה קורה, אבל יש ממש בבית.
אצלי, כן. אצלי זה היה ככה, כן.
כן? יופי. זהו. אז זה מה שקורה. עכשיו השאלה היא, מה עושים? בעיה היא בזה שאם לפחות אנשים אינטליגנטים, חכמים, יש להם אידיאלים, יש להם פילוסופיה מסוימת, תפיסת החיים, פרדיגמה, מתבססת על משהו. נו, אני מבין שזה אדם שהוא לא בעל השגה, אני לא מדבר על האנשים שהם, שהם מקובלים, כן? אז לפחות, אבל אם אנחנו מדברים על העמך, שהוא לא מבין כלום, הוא שופט לפי כמה עולה מילקי, וכמה עולה דירה, וחוץ מזה שום דבר לא אכפת לו. הוא לא יודע ולא יכול לדעת. הוא יודע מה שיוצא לו מהכיס, מה שנשאר בכיס לסוף החודש. שאם נשאר שם עודף, ממשלה טובה. אם לא נשאר שום דבר ואפילו מינוס, ממשלה רעה. זה הכל. זאת אומרת, אנחנו לא מחנכים את העם. המנהיגים אפילו לא מעוניינים לחנך את העם. לא בבית ספר, ולא אחר כך באוניברסיטה, או באיזה קורסים, לא בצבא, שאצלנו נגיד בעם ישראל, אז לפחות חצי מהעם, אפילו יותר מזה, עובר צבא. אפשר אפילו שם לעשות קורסים. אפשר לעשות קורסים לאנשים שהם מובטלים מעבודות. אפשר לעשות קורסים אפילו בעבודות, שאדם נמצא בעבודה. אפשר להביא את זה כחוק. שכל אחד חייב לעבור קורס מסוים דרך טלוויזיה, אינטרנט, היום זה, ברוך השם, יש לנו רשתות מאוד מפותחות. לא מעוניינים. ואז יוצא שהעם בוחר בצורה מקרית, מי שצוחק יותר טוב וצועג יותר טוב, מי שמחייך בחיוך היפה האמריקאי, ומי שיודע לנגן על גיטרה או בסקסופון, ועוד 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 כאלה דברים. זאת אומרת, זה הופך להיות קרקס ממש. ממש קרקס. זהו. מי שיותר צעיר או מי שיותר יפה, וזה הכל הופך להיות לאיזה שוק שיש לנו, נגיד, 10, אפילו 15 קלות, ואנחנו ממש, מי קונה את הקלה שלי? ממש ככה, בצורה כזאת. מצב מאוד לא יפה. אני מרגיש תחייה פנימית, שאני מסתכל על איך שזה נעשה בעולם המודרני, וזה ברוב המדינות כך. כן? שזה ממש, הכל תלוי כמה כסף משקיעים בכלי תקשורת. זאת אומרת, אם יש לי מיליארד דולר, אני בטוח יכול להיות, בטוח אני יכול להיות ראש הממשלה. זה עניין כסף בלבד. אני קונה כל העיתונות, אני קונה כל כלי תקשורת, כל ערוצי טלוויזיה, עושים עליי סרטים, עושים עליי מה לא. בכל מקום אני, פתאום מתגלים איזשהו אנשים שמכירים אותי, עוד בילדות ועוד מכאן ומשם, פתאום איזה אנשים בעולם, מדענים גדולים, פוליטיקאים גדולים, ידועים, מדברים עליי גם כן בצורה יפה, ובקצור אני ממלא כל האופק, ובוחרים בי.
ואיך כל זה קשור? אמרת, התחלת בעצם ממלך
שמ... זאת אומרת, אין כאן יחסים בכלל בין האדם ההולך להיבחר ובין הקהל, אלא יש כאן יחסים בין הקהל לכלי תקשורת. והאדם זה, אני יכול לשבת בשקט אצלי, ולא צריך שום דבר, כלי תקשורת יעשו כל העבודה. זהו, העיקר כסף. זאת אומרת, הציבור, הבוחרים, הוא לא קשור להנהגה בכלל. כי מרגע שיש לנו כלי תקשורת, המדיה, וזה לא חשוב שזה אינטרנט שכאילו אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה, זה הכל רק נראה. כלום לא, עכשיו אנחנו כבר רואים עד כמה שזה אינטרנט, גם כן נמצא באותם הידיים. לא. אני משלם, אני מקבל שם פס, ואני מגיע לכל אחד. אין לי כסף לשלם, כלום לא יעשה, אני לא יכול לעשות, אני אפרסם את זה בין כמה מאות אנשים, אולי בקושי וזהו. זאת אומרת, הכל נמצא בידיים של כלי תקשורת, או אנשים שיש להם כסף. זהו. ואז אנחנו לא מדברים על האידיאולוגיה, אנחנו לא מדברים על האדם עצמו שהולך לנהל את המדינה והעם. אנחנו מדברים סך הכל על המחירה. זהו. ואנחנו יודעים שזה עולה באמת המון כסף, ואותם כלי תקשורת הם גם כן מדווחים לנו כמה זה עלה וכו' וכו'. ואחר כך אנחנו רואים שרק בכסף זה תלוי, ולכן מפעם לפעם המנהיגים נעשים יותר ויותר קטנים, בליקויים כאלה שאי אפשר בכלל לתאר שזה יכול להיות מנהיג. כן? לא פעלה שמכניסים אותם לבית סוהר, או שהם גונבים, כי הם צריכים גם כן להחזיר את הכסף ששילמו עבורם. כן? אז הם נותנים שם לבנות, לאנשים האלו, ובקיצור, הם צריכים לגנוב כסף, וגם כן הם מאוד חלשים כלפי כל מיני העניינים האישיים אינטימיים, כן? שתופסים כמעט כל אחד ואחד, או בגניבה, או ב, או ב, או במין, בעברת מין. וגם בזה וגם בזה גם כן יחד. זאת אומרת, אנחנו רואים ש אין מלך, אין ממשלה. אין ממשלה. אז מגיע לממשלה מישהו ש תמיד יש עליו ספקות, ו וזה 4 שנים בקושי הוא נמצא שם ומשהו, וגם כן לא נותנים לו. אם זה אדם חזק, לא נותנים לו לנהל את המדינה, כי נגדו יש פרלמנט, ובפרלמנט יש עוד ימין ושמאל, כן? שם דמוקרטים רפובליקנים נגיד, ויוצא שאותו בלגן מה שיש בעם, בצורה בולטת ומרוכזת, יש בתוך השלטון.
אז לזה נגיע עוד שנייה, לבדיוק למה שאמרת כרגע, אבל לפני כן אני רוצה לשאול,
כן.
מה גורם בעצם לניתוק הזה בין הראש לבין הגוף, בין ההנהגה לבין העם? אתה מתאר ממש מצב של נתק טוטלי, ממש שני חלקים שבאמצע עומדת תקשורת. מה גורם למצב, לחוסר קשר המאוד מאוד, מאוד מאוד בוטה הזה?
התקשורת. התקשורת. התקשורת לא, 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 לא מבצעת הפונקציה שלה. לא מבצעת את הייעוד שלה. אז כלי תקשורת הם צריכים להיות תקשורת, קשר, כקשר בתוך העם, בין כל העם, בין העם לממשלה, נורים וילדים, ילדים ביניהם, ההורים ביניהם, נשים לחוד, גברים לחוד, לכל מיני, לכל סוגי התקשורת בין בני אדם. התקשורת צריכה לממש את הקשר הזה. אלה בשביל מה הם תקשורת? מה זה נקרא כלי תקשורת? מה הם עושים? הם גם כן, מי מביא לי את האינפורמציה הזאת מכל העולם? באיזה צורה מאבדים אותה? איך נותנים לי את זה? מי עושה את זה? איפה ישנם אנשים שהם חושבים לטובת מי זה הולך, אלא כל מה שבא. הוא כותב יפה, יופי, אז שיכתוב לעיתון שלנו משהו, אבל הוא מימין, צריך מישהו שיהיה משמאל, צריך להיות כך. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לכלי תקשורת בצורה מאוד מאוד קלה. אנחנו גם כן לא סובלים אותם, אנחנו צוחקים מהם, אבל יחד עם הכל הצחוק, אנחנו לא יכולים לצאת מתחת ההשפעה שלהם. ויוצא שעד כמה שאנחנו מזלזלים בהם, הם בפנים צוחקים עלינו, מזלזלים בנו, ובכל זאת עושים מאיתנו מה שהם רוצים.
ואיך נתנו להם, איך נתנו להם היום להיכנס בינינו, גם אנחנו כעם וגם ההנהגה? איך נתנו להם להיות במקום כזה מרכזי, עד כדי כך שזה גורם לאיזושהי הפרדה כל כך משמעותית?
כסף, כסף. אם פעם העיתון הוא היה שייך לאדם, זה היה בהתחלה, הוא היה שייך לאדם עם אידיאולוגיה מיוחדת, מסוימת. וידוע שאחרי העיתון עומד אדם חכם, שהוא רוצה להשפיע, ויש לו במה ואיך, היום לא. לא היום, כבר מזמן. אין דבר כזה. אם יש לי מספיק כסף, אני מוציא עיתון, אני לוקח ערוץ טלוויזיה, אני לוקח ערוץ רדיו, אני לוקח אנשים שכותבים, שמצלמים, שעושים, אני פותח איזשהו חלק בהוליווד. בקיצור, אני מתחיל לעבוד. מה אני רוצה לעשות בעולם? מה שאני רוצה. זהו. אני יעטוף את זה בצורה כזאת, שאף אחד לא יגיד שאני, שזה אני אפילו.
לגבי התקשורת, נראה לי שווה, זה נושא מדהים ששווה לעשות עליו תוכנית נפרדת, אבל אני לא יכולה להתאפק.
Okay.
בהקשר הפוליטי, איך אתה רואה את התפקיד של, את התפקיד של התקשורת בקשר שבין...
התקשורת היא מבצעת פעולות למי שמשלם.
איך היית רוצה שזה יהיה?
לא, אני לא רוצה. אני אומר שסך הכל תקשורת קונים.
זה המצב
זה
היום.
זה הכל תלוי בכסף, בטח. על זה אין שאלה. אני עובד עם התקשורת, אני רואה איך שהם עובדים. הכל תלוי אך ורק בכסף. בשום דבר חוץ מזה, אין אידיאולוגיה, אין שום דבר. ודאי שאם זה תקשורת שאנחנו משייכים אותה לשמאל, אז היא לא יכולה מיד לקפוץ להפך. אז כל אחד הוא הולך לסוג משלו, לשטח משלו. מהמנהיגים שרוצים להיבחר, שרוצים להשפיע על הקהל. והיום אנחנו כבר יודעים שאחרי מנהיג הזה עומד העיתון הזה, אחרי מנהיג ההוא עיתון הזה, וערוץ הטלוויזיה אחרי זה, וערוץ הטלוויזיה הזה אחריו, וכן הלאה. זאת אומרת, היום הכל כבר מסודר בצורה כזאת, שאין לנו ספק שפשוט יש כאן שטיפת מוח גדולה של הציבור, מצד המנהיגים דרך התקשורת, שתקשורת חיה מזה.
עכשיו, אתה כרגע מתאר אותם כחוליה שמפרידה, בין ההנהגה לבין העם. אם אנחנו רוצים להפוך אותם לחוליה מקשרת, מה אתה חושב שהם צריכים לעשות, ממש בקצרה, מה הם צריכים לעשות כדי לעשות את תפקידם בצורה הנכונה, כדי שהם יהיו באמת תקשורת שמקשרת?
אין לקשר מי עם מי. כי העם מקולקל, המנהיגים מקולקלים, ותקשורת מקולקלת. צריכים להתחיל חינוך, לחנך את העם. על ידי הכלי תקשורת, וכל הרמות וסוגים ואופנים, לחנך את העם. לחנך את העם לערכים הנכונים, אובייקטיבית, ככה, ללא שום קשר לימין, שמאל, מישהו, איזה פרצוף ואיזה מנהיג ואיזה בא, לחנך אותם לערכים עליונים, של חיבור, של האחדות, וכשהעם יבין שבזה בעצם ההצלה שלו, ובזה בעצם זה צריכה להיות המטרה, זו צריכה להיות המטרה, והמנהיג צריך לקחת אותם למטרה הזאת, אחרי שהעם יהיה מכונך בזה, ויבין את המטרה, עכשיו אנחנו עושים פאנל, פשוט, מושיבים כל המנהיגים האלה, אפילו 20 המנהיגים, שישבו ככה, לפנינו, וכל אחד שיגיד, ואנחנו מתוכם נשאל אותם, האם כך, האם כך, האם כך, האם כך, וכן הלאה. ולפי זה אנחנו נבחר. אם כבר. כי בעצם אנחנו בזה צריכים לבנות לא אדם אחד. אנחנו צריכים לבנות מועצת חכמים. מועצת חכמים. שהם יהיו כמו סנהדריה. שהם יהיו אנשים ש... אתה מבין, פניהם לטובת העם בזה שקודם כל זה חיבור, קודם כל זה חינוך הנכון, קודם כל זה שהעם יהיה כעם ישראל, מה שמגיע לו להיות, שבלי חיבור הוא לא עם. ואחר כך מתוך החיבור אנחנו נראה עד כמה שרק החיבור אולי מספיק לתקן לנו כל הפגמים.
ולמה מועצת חכמים ולא... תמיד היה מלך, תמיד היה ראש, תמיד היה רק
אין
אחד.
אין לנו כבר מלך. אלה יותר טוב אם זה יהיה מועצה.
מה היתרון של מועצה על פני...
מועצה שבכל זאת החכמים, כמו שהיו, אחרי מלכים היו לנו סנהדרין.
נכון.
זהו. אז באותם הזמנים. אז שהיום גם כן יהיה כך.
מה היתרון בזה בעצם? למה זה עדיף על פני בן אדם אחד? על פניו נראה אפילו שזה מייצר עוד יותר חילוקי דעות.
אין לנו אדם כזה. אין לנו אדם כזה. זה טוב אם זה יהיה זה קבוצה. 10 או 100, זה לא חשוב. היו אז 120. לכן בכנסת שלנו יש 120 איש.
120 איש שמסתדרים ויכולים להגיע להחלטה אחת, זה נראה סוג של נס היום.
לא. זה היום כן. אבל לאו דווקא. אם הם היו פועלים לפי העקרונות, העקרונות של עם ישראל, שביסודות שלנו, אין שום בעיה. אם כולם הם היו מבינים שבאהבת ערך כמוך, זו המטרה, והצדים צריכים להיות אך ורק לקראת המטרה הזאת, אז אנחנו נגיע לחיבור בין הקהל המחונך, ואלו המיוחדים, החכמים, שהוא בחר בהם.
זאת זאת אומרת שאתה אומר שצריך לחנך את העם לדעת לפי איזה ערכים לבחור.
הם צריכים לצמור מתוך העם. החכמים האלו. הם צריכים ממש להיות קשורים. הם צריכים לצאת לעם ולדבר ולחנך, וכל הזמן כל העבודה שלהם צריכה להיות בחינוך העם.
אתה מדבר כאן לאיזושהי מערכת גומלין בין העם לבין ההנהגה.
כן.
ואני שואל את עצמי, בעצם אנחנו רואים כאן הנהגה מקולקלת, ואנחנו רואים גם עם שמתנהל לפי ערכים של, פחות או יותר לפי אותם ערכים של הנהגה.
כן.
ומה בעצם, מה גורם למה? מי משפיע על מה? מי מעצב את מי?
לא, העם לא משפיע על כלום. איך שמכניסים לו כל מיני ידיעות, כל השוק הזה, מה שקורה, ככה מכוונים אותו וככה הוא בוחר. הכל שוב, ואם אנחנו מדברים בצורה בריאה, אמיתית, הכל תלוי בכסף. הכל תלוי בכסף. עוד כמה מיליונים לזה, עוד כמה מיליונים לזה, קונים כלי תקשורת, מצליחים.
הזמן שלנו לדיון הזה כבר נגמר. הייתי רוצה לסיים בשאלה האחרונה, אולי תוכל לסכם את הדברים שלימדת אותנו. במצב מתוקן, שאליו כדאי לנו לשאוף כחברה, כן. היחסים בין הציבור לבין המנהיגים שלו נראים כמו מה?
במצב המתוקן?
כן.
הם פועלים כמו ראש וגוף, שקשורים יחד, שכל העם מרגיש שההנהגה של החכמים האלו מביאה אותו לכיוון הטוב, מטפלת בו, מלמדת אותו, מביאה לו עקרונות שלפי זה הוא מסתדר במשפחה, עם הילדים, בעבודה, בכל מקום, שהוא כל הזמן, שהוא עולה מיום ליום בערכים, באחריות, ביחסים ביניהם והכל. הופך להיות לעם אחד.
אפשרי?
חובה. זה לא שאפשרי או לא. חובה להתקדם לזה. ואין ספק שאם זה כתוב, וכך אנחנו רואים מתוך המחקר שלנו בחוקי הטבע, אז אנחנו חייבים להגיע לזה, וכן יכולים להגיע לזה.
תודה רבה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שלנו, כל טוב, חיים חדשים.